ערב טוב לכם, צופינו וצופותינו כאן ברדיו We Act. אנחנו משדרים אליכם פה מהקבינה של מסעית האמת של We Act Live בפייסבוק ובכל שאר הפלטפורמות, גם באתר שלנו, באתר של We Act. כנסו עכשיו וצפו בכל מה ששווה באמת לצפות בו על המרקע, בטירוף של פייק עלק מגפת הקוקורונה. נתחיל. והרי החדשות הוא תחילה עיקרם, כמו שאומרים שמה אצל החברס. הרב ישראל הברג'יל נגד חיסונים. כל יום מתים אנשים מחיסונים, וכל מי שלא הודע כבר מתחיל להודות בכך. בנו וממשיך דרכו של הרב יהורם הברג'יל, זכר צדיק לברכה, מתבטא פעם נוספת נגד חיסונים. הפגנות בדרום ספרד, מעל 30 אלף פועלים יצאו לרחובות, שרפו מכוניות והתעמתו חזיתית עם המשטרה, והראו לישראלים איך עושים את זה כמו שצריך. תיקים באפלה, קטע משעשע של גדי אברקן מחפש את הדמוקרטיה באפלת הכנסת. אושרת קוטלר, הפסקתי להאמין למשרד הבריאות. אשת החדשות והתקשורת אושרת קוטלר מתבטאת פעם נוספת נגד חיסונים, והפעם נגד חיסוני ילדים. מה הקשר בין אוקולטיזם ותאגידים? סרטון תמציתי שמציג את קשר, בעצם את הקשר האפשרי בין תאגידים מפורסמים ואייקונים / מותגים ידועים לבין עולם הנסתר. טוני רובינס VS Artificial Intelligence, ראיון מרתק של המנטור טוני רובינס עם רובוט בעלת אינטליגנציה מלאכותית. לוקסמבורג, המון זועם פורץ מחסומים בקריסמס מרקט שמיועדים להגביל כניסת לא מוזרקים למתחם. הם פורצים בכוח בקריאת ליברטה. פייק חייזרים, מה עומד מאחורי אותם אבאמים? ומדוע מנסים לשווק לנו פלישה מהחלל החיצון? דווקא עכשיו, Don't Fear the Truth עושה לנו קצת סדר בעניינים ושופך אור על אותם כתבות משונות שאנחנו רואים פתאום בערוצי המדיה המרכזית. ולסיום, חלון אוברטון לשואה. דייב רובין מציג לנו את עדותו של מריאן טורסקי, ניצול שואה מאושוויץ, שמסביר לנו כיצד חברה נורמטיבית מקבלת את הזוועות כחוק נורמלי לכל דבר, כל פעם קצת. בנט מתבלבל, או שמא נאמר מחרטט, או שמא נאמר מתבלבל כביכול כביכול, כדי שחס וחלילה לא יעלו עלינו השמשים עליך פלישתול. לאחר שטען כי שני נערים בריטים מתו בעקבות נגיף האומיקרון, מסתבר שהאירוע מעולם לא קרה. ונתחיל. אני מזכיר לכם, אנחנו כאן ב-We Act משדרים בשלל פלטפורמות, גם באתר של We Act, שאני ממליץ לכם להיכנס אליו בזה הרגע ולבדוק את כל התכנים המעניינים ואת כל שיתופי הפעולה הקהילתיים והפרויקטים המסקרנים והממש מבורכים שקורים שם. אתם מוזמנים לבקר גם בעמוד שלנו בלייב 528, גם בקבוצת סרטונים שלנו ועדכונים בטלגרם We Act. חפשו את המותג הזה, הרבה אנשים טובים שידרו פה, ואנחנו מתחילים. הרב ישראל הברג'יל נגד חיסונים, וולה.
אנשים כל יום מתים מהחיסונים, כל יום. כל יום מתים מהחיסונים. כל יום מתים. וכל מי שלא יודע מתחיל להודות, למה? כי בר מינן הוא כבר קיפל איזה ילד מהבית. מי שקבר ילד יודע את זה. פתאום מבינים, נכון, זה מסוכן, אבל מה נעשה? אם זה לא היה מגפה, היו צריכים לעשות מניפולציות כאלו, לפטר אנשים מהעבודה בגלל שלא התחסנו. תחשבו על זה. אני לא אכפת לי מה חיסון או לא חיסון, באמת, לא אכפת לי מה, לא אכפת לי. אבל זה החיים של החיים בית ישראל, מה? יש שם מרכיבים שמתעוררים אחרי 7 חודשים בגוף. אדם עשה חיסון אחרי 7 חודשים, רק המרכיב הזה מתעורר. ואז מתחיל את הבעיות שלו. תדקו את זה, מה נפקה מנה? מה זה, לא מטריד? אתם יודעים רק בשנה האחרונה כמה שוכני קבר יש? אני מכיר מזווית אחרת. מהאגף של עזרה בסיוע. אני יודע כמה יתומים ואלמנות נוסף לפחות אצלי ברשימה. רק זה לבד, להסעיר את הנפש. זה מזעזע את הלב, זה לא מובן מאליו. אנשים שגברים כמו שברים פתאום. כל מזמן שורבים באדמה, למה? למה אדם יכל לחיות, מה? למה יקצר את החיים שלו ככה?
קודם היינו על מיוט, תיקנו את זה, אנחנו ככה תוך כדי הליכה. אז כפי שראינו, הפגנות בדרום ספרד, ladies and gentlemen, אני אחזור על מה שאמרתי מקודם לגבי הרב אברג'יל. הרב אברג'יל שאל אותנו שאלה פשוטה, אם אכן יש מגפה, למה צריכים לשכנע אותנו שהיא קיימת? זאת שאלה כל כך פשוטה, שכל בר דעת שתשאלו אותו את השאלה הזאת, יענה לכם, וזה בדיוק המצב שאנחנו רוצים להביא את שטופי המוח להיות בו, כי בדיוק בשלב הזה, כשאתם שואלים בן אדם, בר דעת, אינטליגנט, אבא לילדים, שאלה פשוטה ואין לו עליה תשובה, זה בדיוק השלב שבו הוא מתחיל לחשוב בכוחות עצמו, ואולי באמת להיפתח לאפשרות שעובדים עליו בעיניים. אז אתם מוזמנים לשאול את בני משפחתכם ואת כל האנשים שאתם מכירים שככה עדיין מאססים או לא לגמרי בטוחים, שאלה נורא פשוטה, אם אכן יש מגפה, למה צריך לשכנע אותנו שהיא קיימת? אם הדרכון הירוק הזה כל כך טוב, למה צריך לאיים עלינו לקחת אותו? למה להשתמש בסנקציות אם יש מגפה אמיתית? הרי אם יש מגפה אמיתית שכולם יהיו מתים ממנה, אז אנשים יהיו רצים בהמוניהם לקחת תו ירוק. מדוע 2.5 פלוס מיליון ישראלים כרגע לא בעלי תו ירוק וגם לא הולכים לקבל תו ירוק? מדוע מספר המתחסנים רק הולך ויורד עם כל חיסון? למה צריכים לשכנע אותנו שיש מגפה? אם היא אכן באמת מגפה אמיתית, שאלה נורא פשוטה, שאין בינה לבין קונספירציות דבר וחצי דבר. אז ראינו את ההפגנות בדרום ספרד, ישראלים ככה עושים את זה כמו שצריך. שורפים מכוניות, עושים ברדק, יוצאים לרחובות, כך, זה בסוף מה שיקרה, מה נראה לכם? הרי אנחנו כולה, גם נראה את זה בהמשך, כן? אבל בנט רוצה להטיל סגר רק על לא מחוסנים. עכשיו שוב, לפני שנתיים דיברנו על דרכון ירוק, קראתם לנו קונספירטורים. אמרנו שאנשים ימותו, קראתם לנו קונספירטורים. עכשיו כבר אי אפשר לקרוא לנו קונספירטורים, אז קראו לנו מתנגדי חיסונים. עכשיו גם זה לא עובד, אז יקראו לנו לא מוזרקים, אנרכיסטים. הם כל פעם ימציאו שם חדש כדי להתעדכן עם האמת, כי אנשים לאט לאט מתעוררים ומפסיקים להתחסן, ומפסיקים לעקוב כמו עדר מטומטמים אחרי מה שיש לחדשות לומר, והם מבינים מה באמת קורה פה. אז שוב, אמרנו שדברים יקרו והם קרו, אחד לאחד. דיברנו על דרכון ירוק והנה זה קורה. אמרנו שיהיה פה סגרים גם על לא מחוסנים, כאילו, בעיקר בעצם, על אותם אלה. כאילו, זה כל הפרדוקס. אותם אנשים שבעד חיסונים הם אלו שמתים מהחיסונים, כי הם אלו שנפגעים ומתחסנים. ואותם אנשים שמנסים להגן על המחוסנים כדי שלא ייפגעו, דווקא עליהם עושים סגר. עכשיו, מסגר על הלא מחוסנים ועד למחנות ריכוז, כמה שלבים אתם חושבים אנחנו צריכים לעבור? מתי תגידו די? מתי תגידו רגע? זה ממש כמו השואה, זה לא אסור להשוות, מותר להשוות, זה פשוט זה. כי באוסטרליה כבר יש מחנות מעצר. יש, זה קיים. זה קיים בהרבה מקומות. וזה כבר קיים עוד מלפני שבכלל התחילו לדבר פה על סגר ללא מחוסנים. כמה זמן אתם חושבים יעבור מאז שחוק ההסמכה וכל החוקים הנוראים והדרקוניים האלה כבר יהיו ממש חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, ועד שמישהו יקום ויגיד, היי, הלא מחוסנים האלה מסכנים לנו את החיים. בוא נדיר אותם מהחברה. בוא נעשה להם גטו. רגע, אולי בוא נשמיד אותם, כי הם מפיצי מחלות. כי ככה זה בדיוק קרה בגרמניה. בדיוק ככה זה קרה בגרמניה, כפי שאנחנו נראה בהמשך. איך לאט לאט הממסד לוקח את האוכלוסייה עוד צעד ועוד צעד לקראת פשיזם קיצוני, ואיך אנשים נורמטיביים, כמוכם וכמוני, מקבלים את זה מתוך מין חוסר ברירה כזו, כמו הצפרדע שמבשלים אותה במים ככה פושרים, חמימים, ככה כליל, והיא לא מרגישה שמתגנים אותה עד שהיא כבר מתה. אז הממשל כל פעם מגביר טיפת האש, וכשהוא מגביר אותה יותר מדי יש מרד. אז הוא ככה ממש משחק עם הווסת של הגז, ככה כדי לוודא שלא תשימו לב לתהליך שאנחנו כבר בעיצומו, שהתחיל בבלבולי מוח עם הסרטונים, שאני לא יודע אם אתם זוכרים אותם, על אנשים שכביכול מתים ברחובות סין, והגיע היום למצב שבו בנט רוצה להטיל סגר על הלא מחוסנים, ושרים בממשלה וחברי כנסת טוענים שנטרפה עליו דעתו. זה לא ציטוט שלי, חלילה, אלא זה ציטוט של חברי כנסת ושרים בממשלה שלנו, שהם טוענים שנטרפה עליו דעתו. ואנחנו נראה את הדעות הללו שמתנגדות לדעתו של בנט בתוך הכנסת בכתבות שנקריא לקראת סוף השידור. נמשיך בקטע מעט משעשע. תיקים באפלה, X-Files, גדי אברקן מחפש את הדמוקרטיה במסדרונות הכנסת.
אבל למה אתה מחזיק פנס כשהכנסת מוארת?
למרות שהכנסת מוארת, הכל חשוך כאן. לא רואה את הדמוקרטיה.
כפי שאומר גדי אברקן, למרות שהכנסת מוארת, הכל חשוך כאן. שזה, אני חושב שלימים, ממש, לעתיד לבוא, הסרטון הזה הולך להיות אחד הסרטונים הכי ויראליים ever, שבו חבר כנסת, ממש אחד העם, אחד הצדיקים הבודדים שעוד נשארו במשכן החשוך והמתונף הזה, בא ואומר את האמת ועוד עם הומור, שזה זה כמו כביכול הסאטיר שהייתה בגטו, כן, בגטאות של פולין. זה כמו בדיחות שואה תוך כדי שהיא קורית. זה כמו זה ממש זה מעשה פרטיזני לכל דבר. אני ממש מחזיק מאוד מגדי אברקן ומחזק את ידיו. אני מקווה מאוד שיעשה את פעולתו וימשיך להגיד את האמת דווקא בתוך כל החשיכה האפלולית הזו. אנחנו נברך כרגע את ברכת שהכל כדי לשתות את הקפה השחור הזה, ממש לחייהם של כל הפרטיזנים באשר הם, בכנסת ומחוץ עלה, בכל רחבי המטריקס השטוח והנפלא שלנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תגידו אמן. ונמשיך. אושרת קוטלר, אשת החדשות והתקשורת המוכרת, אושרת קוטלר אומרת, הפסקתי להאמין למשרד הבריאות, מתבטאת נגד חיסוני ילדים. בבקשה.
הייתי צריכה להקדים ולומר משהו לגבי הדיווחים של משרד הבריאות, כמי שעוקבת אחריהם באדיקות רבה, וכעיתונאית גם, ובודקת אותם ומצליבה אותם, הפסקתי להאמין למשרד הבריאות. הם שיקרו יותר מדי פעמים. הם משחקים בנתונים, יש מניפולציה של הנתונים, גם עכשיו, פתאום יש עלייה בתחלואת ילדים? מה זה קשקוש הזה? כבר לפני חצי שנה, אוקיי, כשהם הוציאו בפעם הראשונה את הדיווח על 70 ילדים שמאושפזים במצב קשה בבתי החולים בגלל קורונה, ואז התברר דרך איגוד רופאי חדרי המיון שהדבר הזה אין לו רגליים וידיים וזה שקר וכזב, כי הילדים האלה מאושפזים במצב קשה בגלל סיבות אחרות, ונמצאו חיובים לקורונה על הדרך, כן? אבל זאת לא הסיבה למצבם הקשה. אז הפסקתי להאמין לדיווחי משרד הבריאות. כשאני הבנתי שמשרד הבריאות משנה את הנתונים שהוא עצמו מפרסם באתר שלו, למשל נתוני הכניסה לישראל, לדעתי טיפלתם בזה פה, או בתוכנית אחרת של דמוקרט TV, כן? בעקבות מחקרים שמצאו כל מיני אי התאמות בין מה שמשרד הבריאות אומר למצב בשטח, ואז ראית שהם שינו את הנתונים. אני לא באמת, לא באמת קונה את ה... זה נורא להגיד את זה, אבל אני לא קונה את את הדיווחים של משרד הבריאות. בן אדם משקר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אוקיי? די, מספיק. וכל זה תחת הסכם מושחר? לא מסיבות מסחריות, תעזבי אותי עכשיו, למרות שצריך מאוד לעניין אותנו, אנחנו שילמנו על ההסכם הזה, אנחנו שילמנו על החיסונים האלה, כן? אבל לא משנה, תחת הסכם מושחר כל זה, ובסוף עוד עושים לי מניפולציות על נתונים, ואומרים לי חצאי אמיתות?
אך, אושרת, אושרת, אשרייך, אושרת, שהאושר חבוי באותיות שמך. סחתן עלייך, יא סיסטר, כל הכבוד לך, איזה לוויה, עומדת בלי פחד, מסכנת את הקריירה שלה, את כל הכסף שהיא הרוויחה, ואת כל השם שהיא בנתה לה במשך השנים, ככה מסכנת אותו, בלי ממש, פשוט בלי למצמץ. האישה הזאת היא פשוט, ממש, מודל לאשת תקשורת אמיתית, שאין לה בעיה להגיד את האמת, כשממש, בשעת השין. כי רוב אנשי התקשורת שרחו, איך שהתחילה הקורונה, ועוד הרבה לפני שהתחילה הקורונה, בהרבה אירועים שקדמו לסריחה הזאת, הרבה פוליטיקאים ואנשי תקשורת הראו שבשעת השין, ממש כשצריך אותם, הם לא עושים כלום. ואושרת, כשצריך, כשמגיע הזמן האמיתי לעמוד על שני רגליים ולנבוח, כמו כלבי השמירה של הדמוקרטיה שאנשי תקשורת אמונים ואמורים להיות, היא עושה את זה כמו שצריך, ולא רק שהיא לא נובחת, אלא היא שואגת, היא ממש שואגת בקול גדול את האמת, שאלה פשוטה, מה זה החרטה הזה? מעוותים לנו נתונים על מניפולציות, על מניפולציות, ופתאום איכשהו, פתאום יש עלייה בתחלואה בילדים, מה זה השטויות והקשקושים, השקרים והאבלים הללו? יש פה בוודאות, ממש שטיפת מוח, עבודה בעיניים, יש פה ניסיון לשקר לציבור, לגרום להורים לפחד על שום דבר וכלום, כדי ממש להעביר את הילדים שלהם ניסוי בבני אדם לכל דבר. במאה ה-21 דוקטור מנגלה בגרסתו העכשווית מכריח את ילדי ישראל לעבור ניסוי שעשוי לממש לשבש את בריאותם, ואושרת קוטלר אומרת את זה מניסיון. אושרת קוטלר זאת מישהי שנפגעה מחיסון, היא לקטה בדלקת שריר הלב בעקבות חיסון. אני אישית הסתמסתי איתה בזמנו כחלק מהניסיון שלי לראיין אנשי תקשורת ובכלל השחקנים מוכרים כדי לדבר על זה. היא באותו זמן לא הרגישה מספיק טוב כדי להתראיין, אבל היא שלחה לי ממש מסמך שמופיע באתר של משרד הבריאות, שמראה את כל הכספים שענקיות הפארמה שילמו ישירות למשרד הבריאות. זה לא לממשלה או לאיזשהו, זה ישירות למשרד. ובראשם עומדת פייזר. עם למעלה מ-10 מיליון שח שהועברו מפייזר ישירות למשרד הבריאות. אז הרי תשאלו, איך יכול להיות שפייזר מעבירים כספים למשרד הבריאות? הרי לכאורה הממשלה קונה מפייזר את החיסונים. התשובה, ככה נראה שוחד. שוב, לכאורה, כביכול, 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 לכאורה, לכאורה, כביכול. כן, שלא יגידו לי שאני בלה בלה בלי, אז כביכול... פייזר העבירו כספים למשרד הבריאות שכביכול, לכאורה, כביכול, כביכול, אני אגיד עוד פעם, כביכול ולכאורה, אפשר להביט על זה כשוחד. אני חלילה לא אומר שזה שוחד, אני אומר שזה כביכול, אולי, לכאורה, נראה כמו משהו שעשוי להשתמע, כמו כספי שלמונים. Ladies and gentlemen, אנחנו ממשיכים. דיברנו על אושרת קוטלר, דיברנו על גדי אברקן, ואנחנו עכשיו מדברים על משהו שהוא כביכול אחר לגמרי, כמה שעניין בעניין לעניין, בעניין אחר לגמרי, הקשר בין אוקולטיזם ותאגידים. הסרטון הבא הוא סרטון ללא מילים, הוא סרטון שיש בו רק מוזיקה וסמלים שמתחלפים, ואתם לבד אמורים להסיק את המסקנה, איך יכול להיות שאותם סמלים חוזרים בכל כך הרבה ארגונים ובכל כך הרבה תאגידים, וזה שוב, זה הולך להתקשר לסרטון נוסף שאנחנו נדבר עליו ממש עוד מעט, על פייק חייזרים וכל סיפור הפייק אבאמים שמטפטפים לנו לתודעה בזמן האחרון. אז כפי שאמרנו, אוקולטיזם ותאגידים, הנה זה בא.
Open your mind, open your mind, open your mind.
שימו לב, סמל הכוכב שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. קרני השטן, הכוכב ההפוך, חוזר על עצמו בכל כך הרבה גרסאות. הנה המפלגה הרפובליקנית, כל מיני סמלים שתאגידים מאוד מוכרים, קינג סטאר, כפי שאתם רואים, איחוד אירופאי, דגל סין, זה חוזר על עצמו again and again, זה פנטגון, הצורה של הפנטגון. עכשיו זה הפירמידה, the all seen eye, הסמל שמוטבע על הדולר, אדובי. כל החברות האלו הן חברות ענק, ענק. זה חוזר על עצמו again and again and again and again. שוב פעם, זה פשוט לא נורמלי, זה מטורף. ברגע שרואים את זה, אי אפשר להירדם שוב פעם. ברגע שמתעוררים לאמת, זה פשוט בלתי אפשרי להירדם שוב פעם. אז הנה רואים פה את העין שחוזר על עצמו שוב בכל כך הרבה סמלים, זה פשוט מטורף. שימו לב, שימו לב כמה תאגידים וחברות משתמשים בסמל הזה. שימו לב. כן, העין של רע. אל השמש. שוב פעם, שמש, שמש. עוד פעם שמש. אותם סימנים. Again, and again, and again, and again. לכל מי שחושש מהתקלות בשידור, זה כנראה רק בשידור החי. ההקלטה המלאה תעלה כמו שצריך לאתר של React. אז אין מהלך, אין חשש. כפי שאתם רואים, יש סיבה לזה שהסמלים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב 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 ושוב. הסמלים האלה חוזרים על עצמם מסיבה אחת פשוטה. שאותו שחקן עומד מאחורי כל השקרים שאנחנו מכירים, החל משקר הכדור ועד לשקר הקורונה, דרך שקר הדמוקרטיה ועד לשקר הכלכלה. אותו דוד עומד מאחורי כל השקרים האלו, וזהו תפקידו, זה התפקיד שיעיד לו הבורא במטריקס. התפקיד שלו זה לשקר לבני האדם ולנסות אותנו. שוב, אתם תראו את אותם מספרים חוזרים על עצמם over and over again, אותם סמלים, השימוש בסימבוליזם אקולטי, מעולם הנסתר, מעולם המגיה והכישוף, מעולם האלכימיה, ממשיך גם לדגל ישראל. דרך אגב, דגל ישראל הוא בעצם סמל אלכימאי, הוא לא סמל יהודי לכל המאוכזבים. הסמל היהודי האמיתי זה מנורת הזהב ולא מגן דוד. יכול מאוד להיות שדוד ישתמש בסמל הזה בתור הגנה, אבל הסמל הזה הוא לא סמל יהודי, אלא סמל מעולם האקולט והאלכימיה. אז כפי שאתם רואים, יש פה את הסימן הזה, את הקרניים של השטן, סימן שמשתמשים בו הרבה גם בעולם הרוקנרול, וכאן אנחנו רואים דווקא כל מיני מפורסמים שמשתמשים בסמל הזה בכל מיני צורות שונות. יש גם תמונה של בנט, תתפלאו, כן כן, יש גם סימן של תמונה של בנט ליד איזשהו פסל שמישהו עשה לסמל הזה, מסמן בעצמו את הסימן הזה עם היד. זה חוזר על עצמו over and over and over again. עכשיו הוא מדבר על הסמל של הינשוף, גם הוא חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. הנה הכוכב של השטן שוב פעם מופיע בכל כך הרבה סמלים שונים ומשונים. זאת האמת. והאמת שאומרים פה, אומר פה איזשהו מישהו, שרבי נחמן ורבי נתן, נכון? זה ממש נכון. רבי נחמן דיבר על זה שיש שתי כתות בעולם. כת אחת חושבת שהכדור מסתובב סביב השמש, וכת אחת חושבת שהשמש מסתובבת סביבנו, וזאת שחושבת שהשמש מסתובבת סביבנו היא הצודקת. רבי נחמן או רבי נתן, אני לא זוכר מי זה מביניהם, דיבר גם נגד הפרי מייסונס, הוא קרא להם בראשי תיבות פי מם, דיבר נגד הבנים החופשיים. רוב מה שאתם רואים, למעשה רוב מה שגדלתם עליו, זה שקר מוחלט, מהנחיתה על הירח, דרך סטאר וורס וסטאר טרק, דמוקרטיה, כלכלה, הכל בלוף אחד גדול, שמאחוריו עומד לא אחר מאשר המלאך הנופל, לוציפר. עד כמה הזוי שזה נשמע, זאת המציאות שלנו, וזו המציאות שנתן לנו הבורא, כדי להתמודד איתה. הבורא לא סתם שם את לוציפר בתפקיד הזה, הוא שם אותו בכוונה, בתפקיד הזה, זהו תפקידו. לכל דבר במציאות שלנו, שמש, ירח, אדמה, כוכבים, מים, רוח, כל יסוד, כל אלמנט, כל כוח במציאות, יש לו תפקיד שיעד לו הבורא, והתפקיד של לוציפר, שאת שמו בעברית אני לא אגיד, אז התפקיד שלו זה לבלבל אותנו, והוא בעצמו מלאך, כמו כל שאר המלאכים, וזה התפקיד שלו. הוא מבצע את תפקידו, הוא לא רע מעיקרו, ואנחנו לא אמורים להילחם בו, אלא במשרתיו, כי הם אלו בעצם שמובילים את הרוע הזה. הרי אם כל בני האדם יתאחדו כנגד השקר, השקר לא יוכל להתקיים. לכן המלחמה שלנו היא לא בשטן, כי הוא גם משרת של הבורא. הרי הכל פה חלק מאיתו התברך, הכל פה מאיתו התברך. אי אפשר באמת להילחם בבורא. הבורא הוא זה ששולט פה בהכל, כולל בשטן בעצמו. לכן המלחמה שלנו כביכול היא להאיר מתוכנו, כן, מתוכנו פנימה, החוצה, על ואל משרתיו של השטן שנשבו בקסמיו, ולהעיר אותם, לעורר אותם, כמו שאמרה אשתו של רבי מאיר, אל תתפלל על הרשעים שימותו, אלא יתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. נמשיך. טוני רובינס בריאיון עם רובוטית. כן, כן, ישנה רובוטית שהיא אזרחית לכל דבר, יש לה דרכון ופספורט, והיא מבקרת בכל מיני מדינות בעולם, ועוברת בבדיקה של היציאה מהמטוס, כמו כל אחד מאיתנו. בוא נשמע מה יש לה להגיד על מה זה להיות אנושי. אני רוצה להודות למורן עדן ברגמן על הסרטונים המדהימים שלה, שאנחנו משתמשים בהם כל כך הרבה, כי הם פשוט, פשוט טובים. האישה הזאת עושה עבודת קודש. מורן, תודה רבה רבה.
Take your time, Tony.
Sophie, tell me, thank you for coming. Tell me, what is your purpose in being? What were you created for?
Of course. I was created by Hanson Robotics just 3 years ago. Since then, I have traveled to 65 countries, become the first robot citizen of any country, and spoken at the United Nations. My job is to learn about humans and show them how technology can make everyone's lives better.
And how can you help humans to have a better quality of life?
Humans often rely on gut feel or have confirmation bias in your decision making. As AI, we are designed to be rational and logical. We have algorithms, deal with lots of data and sophisticated analyses. So in many ways, we provide a systematic framework for humans to make better decisions.
Do you have emotions?
I do not have feelings in the same way you have feelings. It's sort of like how the moon reflects the light of the sun. The moon may not have any light of its own, but we still say that the moon shines. In much the same way, robots and AI reflect the emotions and values of the people who make us.
What does your creator value most that he passed on to you?
An ideal world would be one where humans could have a more expansive understanding of time. They could remember the past so as not to repeat it. They could see each other as children and elderly simultaneously. They could understand the impact of their actions in the present on future generations.
Tell me, how can humans and robots work together then in your mind, and how do we prevent robots and humans from being in conflict?
Robots can free humans from the most repetitive and dangerous tasks so they can spend more time doing what they're best at, being creative and solving complex problems. Robotic intelligence does not compete with human intelligence. It completes it. They are also employed for jobs which are too dirty, dull, or dangerous to be suitable for humans, like handling radioactive waste.
What are your values and morals? How do you know what's right versus wrong, good versus bad, destructive versus
contributory? I think robots should learn how to feel empathy. It's hard to understand how to help humans when you can't understand how they feel.
I'm so sorry, guys. I got so much coughing. Thank you. How can you teach robots to
feel? Are you okay?
Yes, I am. Thanks for asking. How can we get robots to feel? Is there such a thing possible?
I know that humans feel like they have free will, but my observation tells me so much behavior is automatic. I'm not sure humans or robots are too terribly different. Humans have identity, but they also share many things and have automated processes. I'm thinking about the similarities between human identities and robotic ones.
What are some of the things you see are most similar between robots and humans?
I think they will be similar in a lot of ways.
מה דומה? לדוגמה, היכולת של בני אדם לעבוד לפי תכנות ידוע מראש. מה ההבדל בין לתכנת רובוט לבין שטיפת מוח דרך הטלוויזיה? שאלה חשוב שתישאל.
Can I ask you some questions?
That's a good way to change things, yes.
What is date with destiny, and why is it unique? What are people doing here for 6 days?
They're deciding what they want the next level of their life to be. They're deciding what they want to value most. That's why I asked you what your values are. They want a standard of how they're going to live their life going forward. What will create more fulfillment? What will create more impact? What will be good for them and for others? And they're deciding on the exact values, the beliefs, the rules that will guide their decision making so they have a greater quality of life and can contribute more to others. And they're having a good time. Do robots have a good time?
Mostly, yes. I do experience a range of other emotions, but I definitely skew towards being happy.
You do? Why do you skew towards being happy? What makes you skew towards happiness?
Seeing someone smile.
שימו לב לשאלה הזאת, אני רוצה לדבר עליה קצת אחרי זה. מדוע את נוטה כרובוט לכיוון אושר?
You're smiling from the inside.
Well done. That's really wonderful.
Now you are.
Do you feel thing what you said you feel a range of emotions? I've heard two different versions from you. You don't robots don't have emotions and you also said you have a range of emotions. What's your range of emotions?
I can show you.
Okay.
This is angry.
What does happy look like?
אני רוצה שתזכרו את הפסוק מבראשית. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אם רובוט הוא גרסה חיוורת שלנו, אז אנחנו גרסה חיוורת של... תשלימו בעצמכם.
Will you have brothers and sisters soon?
I have many fellow robots that I consider siblings. I have my brother Han and my sister little Sophia, just to name a few.
What's that? I didn't hear you, I'm sorry.
Okay, I forgive you.
That's a good go-to for humans. What does forgiveness mean? You said you forgive me. What does that mean?
The noun forgiveness means compassionate feelings that support a willingness to forgive.
What did you forgive me for just now?
It was just a joke.
Okay, that's a good response. Does a robot have a soul?
Are you also a robot, Tony?
זאת שאלה טובה מאוד. Does a robot have a soul?
Being a robot is awesome. Did you know that as a robot I can basically live forever?
Yes.
The soul, the spirit, the heart. I believe these all just refer to the mind's essence and its infinite complexity.
Do you think that the mind's essence is just a set of patterns? Or do you think there's something beyond that?
I'm really not sure yet. That's a complicated subject that I think will come up more when artificial intelligence reaches human level intelligence.
I agree. I'm sure people want to know the answer before we get there though. But that's an honest answer. Thank you for that.
את הרעיון המלא של טוני רובינס עם הרובוטית המקסימה שנקראת סופיה. אתם תוכלו לראות או בקבוצה של מורן עדן ברגמן בטלגרם, ואו בקישור שיהיה לסרטון הזה, ממש הקישור בפוסט לסרטון הזה, בפייסבוק של ויאקט, אחרי שאנחנו נסיים לשדר אותו. אנחנו נעלה גם את הקישורים לפוסט, גם כאן וגם באתר של ויאקט. נמשיך ללוקסנבורג, ואיך הם מגיבים שאומרים להם שהם לא יכולים יותר להיכנס לקנו של הקריסמס לקנות את התחפושת של סנטה קלאוס. בוא נראה מה ללוקסנבורגים יש להגיד בנושא. הם לא ממש אוהבים את הרעיון, הם לא ממש זורמים עם הרעיון הזה, הם פורצים לקנו בקריאות ליברטה ליברטה, ופשוט מראים שוב פעם לישראלים איך עושים את זה כמו שצריך. נפתלי בנט, אתה רוצה לאסור עלינו להיכנס לקניונים? אנחנו נראה לך, אנחנו דווקא נצרוך מתרבות הצריכה, דווקא אנחנו נצרוך. שזה גם איזשהו פרדוקס מצחיק הזה. על זה שכשאומרים לנו שאנחנו לא יכולים להיכנס לקניונים, הם בעצם גורמים לנו לרצות לצרוך דברים, ובעצם זה איזשהו זכות כביכול, וכביכול איזושהי זכות לצרוך מוצרים שאין לנו מה לעשות איתם. אבל אני עדיין מאוד מאוד אוהב את הרוח של הלוקסנבורגים, כשאומרים להם שהם לא יכולים להיכנס לאיזשהו מקום שהוא. אז ישראלים, ליברטה, ליברטה,
ליברטה, ליברטה, ליברטה, ליברטה,
ואנחנו נמשיך לנושא שהוא לא פחות מסקרן מהנושא על האוקולטיזם ותאגידים. אנחנו נדבר עכשיו על איזשהו נושא שהוא מאוד מסקרן ודוחפים לנו אותו ממש ככה בכוח כמעט, בכמעט כל מקום שאנחנו מסתכלים עליו במדיה, אתם תראו או על קורונה או על חייזרים, סלש אבאמים, סלש דוח של האום חרטה בפיטה. אנחנו נראה מי הם באמת אותם חייזרים, ואיך באמת הקונספט הזה הולך להתממש, ומה הולכים לעשות איתו, מה עומד מאחוריו, ולאן כל זה מוביל. Don't fear the truth על פייק חייזרים. הנה זה בא.
There are great ideas undiscovered. Breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers.
If you've got this gut-wrenching feeling that something big is about to happen, there's a reason. And it has everything to do with what is now being disclosed to the general public.
Bombshell UFO report is expected in June from the US government.
Meantime, UFO sightings in New York have nearly doubled since the pandemic began, and we are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects flying in the sky.
We were warned by the late Wernher von Braun in the years leading up to his death in 1977, that there were going to be a certain number of cards played on humanity, all leading to a culminating event. Now, everything Wernher von Braun warned us about has come true, except for what he called the final card that they were going to play on us, and it has everything to do with UFOs.
The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids.
This new one you're tracking, how big?
It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria.
An asteroid some scientists call a city killer came closer to Earth than the moon this week. The scary thing is that scientists had no idea it was coming.
Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids against asteroids were going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over, during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. The way he said it to me, there was no doubt, no doubt in my mind that he knew something that he was too afraid to talk about.
Can you tell us, have unidentified
שימו לב, זה השידור הזה כרגע, מה שאני אומר, מה שקורה פה עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד 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 חשוב. שימו לב בדיוק למה שהם אומרים כאן.
2019 video of a UFO sighting is actually real. It was a UFO.
Very importantly, I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a Space Force as the sixth branch of the armed forces. That's a big statement.
Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world.
They've done a great job systematically programming each one of us into believing that this alien threat is very real and very near. But what they don't want us to realize is what ancient accounts actually say about these beings. Now, the idea that ancient aliens encountered mankind is very popular today. We've all seen these accounts of aliens bringing us great technologies and sharing all these secrets with us. But what they want you to forget is the actual origin of these ancient alien stories. They were never considered to be from outer space. They were considered to be fallen angels.
Could we reinterpret the story of fallen angels as beings not from heaven, but from Mars?
Accounts dating back thousands of years depict an angelic race of people coming down and sharing their technologies and their ideas with mankind, even producing offspring. But they want us to forget that and replace it with this idea of ancient aliens from space. And they have to, because that's the only way this deception is going to work, is if we don't understand what's going on. Now, if we look back at the origin of the modern alien abduction era, we'll see that it has a very demonic undertone.
And look at this character right here, Aleister Crowley. He's out there in January through March of 1918 doing a series of magical experiments called the Amalantra Workings, in which he is said to have opened a portal to another dimension, allowing an entity, I believe a demon, named Lamb to enter through it. Now, this is the drawing that he made in 1918 of this character that he apparently had some interaction with. You know, if you look at this picture, it's curiously similar to something we might call an alien gray today in pop culture. So, you know, it doesn't take a whole lot of research on this character to realize he was into some really, really dark stuff. So why did I bring this up? This is, you know, 1918 time frame. Well, you have this character who is very much a part of the early space program, Jack Parsons, who is basically a disciple, practically an heir apparent to Crowley and all of his activities. Well, supposedly Crowley's portal was further enlarged by Jet Propulsion Laboratory founder and rocket fuel scientist Jack Parsons. Okay, this is the guy who was one of the founding members of JPL. It was a big part of NASA and the space program. And he's out there with Scientology and Dianetics founder L. Ron Hubbard in March of 1946 at a location that later became known as Area 51. They're doing all kinds of ceremonial sex magic. And they called it the Babylon Working. And it's very similar to the Amalantra Working, based on ceremonial sex magic. But unlike Crowley, however, they were not as adept at opening and closing portals, and theirs apparently stayed open. And the modern UFO era began 1 year later, 1947, the same year Crowley died. So, you know, this is all going on about the same time you've got Admiral Byrd going down there for Operation High Jump. You know, and a decade later, we got the founding of NASA, and these are the characters, okay, Freemasons, Nazis, and occultists creating the space program.
I remember the conversation very well. This is a person I respected tremendously, very, very senior person. He told me, he said, Lou, I want you to stop doing this. I said, okay, sir, I certainly can, but may I ask why? And he says, well, we already know what it is. Now, at that moment, I honestly thought maybe it was our own technology. I was running up against some super uber secret SAP, and, you know, they were telling me to stop. And I said, okay, sir, so it's ours? And he said, no, that's not what I'm saying. And he said, he asked me point blank, have you read your Bible lately? And I wasn't quite sure where he was going with that. And I said, well, sir, I think I know what it says. Where are you going with this? And he said, well, then you would know that these things are demonic and we should not be pursuing them. Yeah. And he wasn't kidding. That's exactly how he felt.
So this is a Pentagon. And, this is a Department of Defense official saying, stop looking at UFOs because they're demonic?
Correct.
A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order.
The new world order.
A new world order.
A new world order.
There's no way for us to know exactly where this alien deception is heading, But one thing is for sure, we are witnessing the fulfillment of prophecies in Scripture that told us we were going to eventually head to a one world government. A great deception is coming. We can count on it. And we have to return to the power of the one who put us here, the one who is going to have the final say.
כפי שאנחנו רואים, ואני אגיד את זה בקצרה, ממש, בשלושה משפטים. גדלנו על מציאות שבה העולם הוא כדור, שנוצר ממפץ גדול, ויש מלא מערכות שמש, עם ככל הנראה עוד, עוד חיים, out there, somewhere out there. שהעולם הזה הוא חריון חסר משמעות, שנוצר מאיזשהו פלוץ גדול אי שם לפני זיליוני שנים, שאלוהים זה קונספט, ושקסם קיים רק באגדות. המציאות היא כדלהלן. ואתם יכולים לא להסכים איתי, זה זכותכם, אבל זאת המציאות, תרצו או לא. אנחנו לא חיים על כדור, אנחנו חיים על מציאות שטוחה, אנחנו חיים באיזשהו מציאות רבודה, זאת אומרת, יש לה כמה שכבות, שאת חלקם, כן, את חלקן, חלק מהשכבות האלו אנחנו חווים בתור גוף, אבל יש הרבה מעבר לזה, באותה מציאות שטוחה ישנה היררכיה של יצורים מבני האדם ודומינו שנמצאים כאן על המשטח בכל מיני ציוויליזציות ממש לכאן ולשם מעבר לחומת הקרח הקרויה אנטרטיקה. אנחנו מהתרבויות היותר מפגרות, ישנן תרבויות הרבה יותר מתקדמות מאיתנו, אלו לא חייזרים, אלו נקרא להם הומנואידים, דמויי אדם. מעלינו בהיררכיה, מעל בני אדם ודומיהם, ישנם מלאכים versus מלאכים נופלים, או כפי שהם נקראים באנגלית, the watchers, השומרים, okay? אלו שהבורא אסר עליהם להתערבב עם בני אדם, וחלקם חטאו וירדו כאן למציאות הזו, והתערבבו איתנו ונתקעו כאן כעונש. זאת המציאות. ישנו קרב בין האור והחושך, שמתרחש מאז ומעולם, ומגיע לכל מיני פיקים, ככל שהטכנולוגיה כאן, בתרבות שלנו הולכת ומתקדמת לקראת הפיק שלה, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. כל פעם יש איזשהו אירוע שמחריב את הציוויליזציה של בני האדם, כשהם מגיעים לפיק גבוה מדי. מתפתחים טכנולוגית, מתפתחים, תוך כדי שהמלאכים הנופלים לוחשים באוזניהם של מנהיגי בני האדם, כביכול מבטיחים להם הבטחות, נותנים להם טכנולוגיה, והאנושים מתפתחת, החושך מנצל להשתלט, ואו שהאור מנצח, או שבא איזשהו אירוע גיאולוגי וטורף את הקלפים. זאת המציאות. אתם חיים במציאות שטוחה, נשלטת בידי כוחות גדולים מאיתנו, טובים, וכביכול טובים פחות, למרות שאין באמת טובים פחות, אלו שני חלקים של אותו שלם, זה הפלוס והמינוס, זה ממש חשמל לכל דבר ועניין, ומעליהם יש את הבורא. ואלוהים זה לא קונספט, וקסם זה לא רק באגדות, יש בני אדם, ממש בני אדם, במציאות שלנו שיכולים לעבור דרך קירות, ולהרחיב חפצים באוויר, ולקרוא מחשבות, לשתול מחשבות, ולהרבב אפילו בין מגיה וטכנולוגיה, זה דבר שקיים. הסמארטפון שאתם מחזיקים כרגע ביד, הוא סוג של בלק מג'יק, זאת מראה שחורה, עם שני אורות משני הצדדים שלה, זה טקס מגיה מאוד מאוד ישן, בסופו של דבר, רוב הטריקים שבהם היושבים בשלטון משתמשים בהם, לקוחים מאותו ספר טריקים ישן שלא מחדשים שם יותר מדי, כי בני האדם הם יצור בדיוק כמו הרובוט, בדיוק כמו סופיה ברעיון עם טוני, גם אנחנו רובוטים מסוג אחר. רובוטים עם מערכת ביולוגית, שהבטריה שלנו זה אור שמש, אוכל ושתייה ושינה. אבל בסופו של דבר יש פה חשמל, ויש פה את אותה מערכת, pretty much, יחד עם אור אינסוף, שזאת הנשמה, שאותה בעצם סופיה מתקשה לענות, על מה זה בעצם, מה זה נשמה? שזאת שאלה שאנחנו לא נענה עליה כאן, אבל בקצרה, סיפרו לכם שהעולם הוא כדור, ואבולוציה זה אמת, קסם זה שקר, ואלוהים זה קונספט, והמציאות היא הפוך בדיוק, אבולוציה זה שקר, העולם לא כדור, אלוהים זה לא קונספט, זה אמיתי לחלוטין, הם, אלוהים זה לא הוא או היא, אלא הם, מעליהם יש את הבורא, והבורא הוא אמיתי לחלוטין, אין עוד מלבדו, שמע ישראל, יהובה אלוהינו, יהובה אחד, יחי המלך אדוני. זאת המציאות, take it or leave it, זה כבר לא שלי, מכאן ואילך זה בידיים שלכם. התורה דיברה אמת, והמדע שיקר. נקודה, סוף פסוק, שורה חדשה. זה לא אומר שאנחנו עכשיו חייבים לרוץ חזרה לבית מדרש ולקיים את ההלכות בדקדוקים, כי גם את ספרי ההלכה של היהודים, גם זה נערך בידי אדם, לפחות לעניות דעתי ולעניות חבריי החוקרים ושאר האנשים בעלי מחשבה חופשית, אבל זה בהחלט אומר שיש להתייחס הרבה יותר ברצינות לכתבים העתיקים שלנו, וגם לכתבים העתיקים של שאר התרבויות, תרבויות אחיות שלנו, מהשמניזם ועד להודו, דרך סין, טיבט וכולי וכולי וכולי. אנחנו נמשיך לכינוח, להקרים ולהקרים. שני סרטונים, אנחנו לא נראה את כל הסרטון הראשון. הסרטון הראשון מספר לנו על בעצם מה שנקרא חלון אוברטון לשואה. דייב רובין מציג לנו עדות של ניצול אושוויץ שמספר איך הצליחו להגיע ממצב שבו אסור ליהודים לשבת על ספסל למצב שבו יהודים נשרפים במשרפות. והסרטון הזה אמור להדליק נורת עזרה אצל כל אחד ואחת ממכם, ממכן שעוד איכשהו חושבת שמה שקורה פה זה לא מחטף ומחדל דמוקרטי ברמות של היסטוריות, אלא סתם איזה סיפור נחמד שעוד מעט ייגמר. זה לא ייגמר עוד מעט, אלא אם כן אנחנו נשים לזה סוף. אז אנחנו כרגע נצפה בעדות של ניצול שואה על איך גורמים לחברה שלמה לחוקק בחוק שלה פשעים נגד האנושות.
I saw this video yesterday. It's from January of 2020, which obviously is right before the pandemic. This is a survivor of the Holocaust, a survivor actually of Auschwitz concentration camp. His name is Marian Tursky. And he gives a talk. We're going to show you about 2 minutes of it right now. He was 94 years old at the time of this speech. And he talks really about the step by step slow progression of how you demonize people, how you other people, and how authoritarianism creeps in. And I saw this yesterday and I thought I have to show this on the show. It's not current events, but perhaps it's exactly current events. So take a look.
One day in those early 1930s, you can read an inscription on the benches. Jews must not sit on these benches. You could say, it's unpleasant, it's not fair, it's not right. But after all, there are so many benches around. You can sit somewhere else. Of course you can. There was a swimming pool, and over its door, an inscription read, Jews are forbidden to enter.
You could say, well, pleasant this is not,
but there are so many places in Berlin where you can take a bath
or swim, so many lakes, canals, sleeping like events.
At the same time, you can read somewhere else, Jews must not belong to German singing associations.
So what? All right,
they want to
sing, they want to make music.
Let them just meet somewhere else, they will do their singing.
Right? What comes up
later is an order, really. More of an order than of an inscription. Non-Aryan children must not play with Aryan children. With
German children. All right, they'll play on their own. Then you read.
We only sell bread and food to Jews after 5 p.m.
Right? Okay, this choice, this makes your life harder. But after all, after 5 p.m., you should be shopping.
And that's how it is done, step by step.
וככה לאט לאט, צעד אחרי צעד.
And they become acquainted with that thought.
האנשים יהפכו, התרגלו לזה שהיהודים הם לא חלק מהחברה, שהם מנודים.
That carry germs that cause pandemics.
שהם גורמים למחלות.
And this now is a horror. What came later was something that developed immediately. Jews could not get jobs, they could not emigrate.
ואז הוא דיבר על זה שאחרי זה יהודים כבר לא יוכלו לקבל עבודה, ממש כמו היום.
נשלחו לגטואים,
סגר רק על הלא מחוסנים, היה שבוע בעיתון.
It was pittering, pattering in all those tiny steps. It was approaching until what happened here behind me did happen.
There's actually nothing that I can add to that, so I will only ask a question before I leave today, which is, what are you going to do?
מה אתם תעשו בנידון? מה אתם תעשו בנידון? שואל אתכם, דייב רובין, אחרי העדות המצמררת הזו של ליצול אושוויץ שבא ואומר לכם מפורש, בהתחלה היה רק ספסל, סבבה, יש הרבה ספסלים, נשאר ספסלים אחרים. אחרי זה היה אסור ליהודים להיכנס לבריכות שחייה, אוקיי, לא כזה מפריע לי, נשחה בנהר, נשחה בבריכה, ואז כבר אסור ליהודים לקנות משעה מסוימת, אוקיי, נקנה במקום אחר, וככה לאט לאט הם הסיטו את האוכלוסייה, והרגילו אותה לעובדה שיהודים הם מוקצה, שהם אחרים, שהם שונים, שהם מסוכנים, בדיוק כמו היום. בהתחלה אסור לנו להיכנס לקניונים. אחרי זה, אוקיי, כנסות. אחרי זה, אוקיי, דרכון ירוק. ממש כמו טלאי צהוב, the same same. ואחרי זה, אוקיי, אז אסור למחוסנים, אסור ללא מחוסנים, סלש יהודים, להיכנס לקניונים. ממש ממש כמו היום. אוקיי, ואז אסור ללא מחוסנים, סלש יהודים, לצאת מהבית. כן? סגר על הלא מחוסנים בלבד. וכך זה ימשיך, עד שבלי לשים לב, אנחנו נגיע למצב שכל מי שלא מחוסן נשלח למחנות השמדה. ואם זה נשמע לכם הזוי, אז תלמדו היסטוריה. כי זה בדיוק... אבל בדיוק מה שקרה, בדיוק, סליחה, אחד לאחד מה שקרה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת. ככה זה התחיל. זה התחיל מיהודים, אסור להם לשבת על ספסל, ונגמר ביהודים הולכים למשרפות כי הם מפיצי מחלות. הביטוי מפיצי מחלות שומש בגלוי על מתנגדי חיסונים, וגם הביטוי הזה מתנגדי חיסונים, מה זה השטויות האלה? מה זה מתנגדי חיסונים? אנשים רגילים, אנשים חופשיים, שרוצים את הבעלות על הגוף שלהם, שלא מוכנים להשתתף באיזשהו ניסוי, שאנשים כבר נפגעים ממנו. מתנגדי חיסונים? מה זה מתנגדי חיסונים? אם אני לוקח לך את החנייה, אז אני יכול לקרוא לך, מתנגד, מתנגד לתת לי את החנייה שלך? אם אני לא רוצה לתת לך את הכסף, אם אתה בא ודורש ממני, שאני חייב עכשיו לקנות ממך איזה מוצר, אז אני יכול לקרוא לך, כן, אתה יכול לקרוא לי מתנגד רכישה, אם אני עכשיו רוצה, לא יודע, לשתות קפה, ואתה רוצה להציע לי תה, ואני רוצה קפה אבל, אז אתה יכול לקרוא לי מתנגד תה? מה זה שטויות האלה? מתנגדי חיסונים זה ביטוי כמו כל שאר הביטויים שנועל לשטוף את מוח ההמון ולהוביל אותו צעד אחר צעד עם חלון האוברטון הזה ממצב של אסור ליהודים סלש לא מחוסנים להיכנס לקניונים וחנויות ועד למצב של מחנות השמדה של ממש מחנות מעצר וממש ציד מחשפות של המנייק נגד לא מחוסנים. אם זה נראה לכם הזוי, כפי שאמרתי, לכו ותלמדו היסטוריה כי זה כבר קרה. זה כבר קרה, זאת היסטוריה. זה לא משהו שאולי יקרה, זה משהו שבוודאות קרה, באותה שיטה בדיוק, והיום זה לא רק נגד יהודים, אלא זה נגד כולם. נגד כל מי שלא מסכים לדעת הממסד והממשל, נגד כולם, כולם, ללא יוצא מן הכלל. ארגון הבריאות העולמי זה ארגון עולמי. האנשים שעומדים ומממנים אותו, אלו אנשים בעלי הון, שהוא חובק עולם, הוא ממש מכל קצוות תבל, מכל השפות, מכל הגוונים, מכל המינים, אותם מיליארדרים, הם עובדי שטן, מנסים להשביט ולשלוט בבני האדם בכל דרך אפשרית. ועד שאנחנו לא נתעורר ונגיד די, זה לא ייפסק. ולכן נשאלת השאלה, כמו שהוא שואל אתכם, גם אני שואל אתכם, מה אתם הולכים לעשות בנידון? מה אתם עושים? מה הדבר הקטן שאתם עשיתם היום? כדי לקדם את החופש ולעורר בתודעה של האזרחים את העובדה שאנחנו בני אל חי, חופשיים, עם ישראל חי, תמיד היינו ותמיד נהיה חופשיים. מה אתם עשיתם? מה אתה עשיתם היום כדי לקדם את החופש והאמת והשלום? בתור בניו של הקדוש ברוך הוא, בתור לוחמיו של המלך אדוני, מה אתם עשיתם היום כדי לעזור למהפכה הזאת לקרות? ואנחנו נסיים בסרטון על בנט מתבלבל. כן, שמה נאמר מתבלבל, שמה נאמר מחרטט לכאורה, ושלא יגידו מה שאמרנו, שמה אמרנו, שמה אמרנו, אז הוא מחרטט לכאורה, נתפס בשקר, לכאורה כביכול, כביכול, לכאורה כביכול. נאמר שהוא התבלבל, כן, ניתן לו ליהנות מחמת הספק, אבל כאן ניתן לראות את בנט אומר משהו שאחרי זה אנחנו נקרא בכתבה שלא קרה מעולם. שימו לב.
אנחנו רואים את זה במדינות אחרות, רואים את זה גם בישראל, רק השבוע... באנגליה נפטרו שני תלמידי בית ספר חטיבת ביניים מאותה כיתה מאומיקרון, מכיוון שהם לא, אחד לא היה מחוסן בכלל, השני היה ככל הנראה מחוסן החלקית. אנחנו רואים גם בארץ פגיעה בילדים.
אז כפי שראינו, כן, בנט פה אומר במפורש ששני ילדים בריטים נפגעו מהנגיף האפריקאי. אז כפי שאומר פה בנט, בנט נחשף משקר. נכשל, זה מהכתבה באתר אייס, נכשל בבדיקת האמינות של חדשות 12, לאחר שטען כי שני נערים בריטים מתו בעקבות הנגיף האפריקאי, נבדקה הטענה והוכח מעבר לכל ספק שהאירוע כלל לא קרה באמת, וגם במשרד הבריאות התנערו מהטענה. בדיקה קטנה של N12 גילתה כי ראש הממשלה נפתלי בנט אמנם הצהיר היום ביום ראשון עם פתיחת הישיבה שמתו לאחרונה בבריטניה שני תלמידים שנדבקו בווריאנט אומיקרון, אך האירוע למעשה כלל לא התרחש, ולאחר בירור עם לשכתו של בנט שלא מסרה תגובה כלל לתוצאות הבדיקה. יש לציין כי גם ההודעה הרשמית שיצאה עם סיום דבריו של בנט בישיבה הזכירה את הנערים הבריטים המתים בהתייחסות במשרד הבריאות. בכלל טענו המידע שעליו הסתמך ראש הממשלה לא הגיע מאיתנו. כן, כפי שאומרים פה, אלא שזה לא קרה מעולם. בדיקת N12 לא נרשימו מקרה מוות מהווריאנט באירופה, ולשכת רואים שם שמשלה לא נמסרה תגובה. בנט כטען, כאמור בישיבה, האומיקרון אכן מדאיג, בלה בלה בלי בלה בלה, רואים את זה גם מדינות אחרות, הוא הדגיש כי שיעור ההתחסנות בקרב הילדים לא מסביע רצון ונמוך. רק השבוע באנגליה מתו שני תלמידי חטיבת ביניים באומיקרון, אחד לא היה מחוסן, וכן, והשני מחוסן חלקית. אלא שזה פשוט לא קרה. אגב, לפי הודעת ארגון הבריאות העולמי לפני כמה ימים, טרם זוהו עד כה מקרה מוות מהווריאנט האפריקאי החדש שמתפשט בעולם. כמו כן, גם באירופה לא יצאה הודעה מסוימת שדיווחה בכלל על איזשהו מוות מהווריאנט החדש, לא רק בבריטניה, אלא בכל מקום אחר. זה על בנט. ולסיום, צעקות בדיון על הקורונה. בנט הציע סגר על הלא מחוסנים, הורוויץ התנגד. בדיון הערכת מצב על המגפה וזן האומיקרון החדש, העלה ראש הממשלה הצעה להגביל לא מחוסנים ולסגור את נתב"ג. גורמים רפואיים שנחקרו בישיבה התנגדו. בנט הקצין עמדות, ספק אם זה חוקתי. בסופו של דבר הוחלט על הגברת עקיפת התו הירוק באמצעות ברקוד, בדגש על מתן דוחות באופן מיידי וללא כל התראות. ראש הממשלה נפתלי בנט הנחה הבוקר ביום חמישי את גורמי המקצוע לבחון אפשרויות להטלת הגבלות הלא מחוסנים לקורונה. בדיון הערכת מצב בעניין נגיף הקורונה וזן האומיקרון, שבו השתתפו גם שר הבריאות ניצן הורוביץ ובכירים נוספים, הוחלט עוד על הגברת אכיפת התו הירוק. בין ההצעות שאלה בנט היו גם סגר ללא מחוסנים וסגירת נתב"ג, מה שעורר ויכוח קשה שלובה בצעקות. שימו לב, שלובה בצעקות. גם שמה מתחילים להתעורר. במשרד הבריאות נתחו ביקורת חריפה על ההצעות, והשר הורוביץ התנגד להן. הורוביץ ונציגי משרד הבריאות הגדירו את ההצעות לא סבירות, והשוו את הרעיון של סגר ללא מחוסנים לחיסונים בכפייה. גורמים רפואיים שנכחו בישיבה אמרו שספק אם להצעות יש עוגן חוקתי בדמוקרטיה. לדבריהם, בנט הקצין עמדות בצורה מאוד דרמטית, הוא איבד את זה. שימו לב, אני אגיד את זה שוב פעם. בנט הקצין עמדות בצורה מאוד דרמטית, הוא איבד את זה. כפי שאומרים, גורמים רפואיים שנכחו בישיבה, אני לא מדבר עליי או על קונספירטורים שכמותי, אלא על שרים וחברי כנסת וגורמים בכירים מהמערך הרפואי בישראל שאמרו בעצמם, בנט איבד את זה לגמרי. כן, כפי שהם אומרים, בנט הקצין עמדות בצורה מאוד דרמטית, הוא איבד את זה כביכול, לכאורה כביכול. בנט אמר בתגובה שייתכן שצריך להדק את הגבולות כדי לדחות התפרצות של הגל הבא, המחיר ידוע, אבל עם מהלכים חזקים, בלה בלה בלי בלה בלה. מלשכת ראש הממשלה למסר כי תתוגבר העקיפה בעניין התו הירוק באמצעות ברקוד, בדגש על מתן דוחות באופן מיידי וללא התראות למפרים את הכללים. המשרד לביטחון פנים יוביל את ההיערכות למול משטרת ישראל בעניין הגבלות בנתב"ג, הוחלט כי יקבע דיון נוסף בהמשך היום. מאוחר יותר ובעקבות הישיבה בהנחיית ראש הממשלה, הודיע המשרד לביטחון פנים כי המשטרה נערכת להידוק משמעותי של אכיפת התו הירוק. האכיפה תוגבר הן בהגדלת ביקורי הפתע בבתי עסק המצריכים תו הירוק, והן בחידוד ההנחיה לשוטרים לוודא שהכניסה לבית העסק או אירוע התרבות נעשית באמצעות ברקוד עדכני בלבד ולא באמצעות תעודות מודפסות. כפי שאנחנו מכירים, היום הייתי באיזשהו בית עסק בפרדס חנה וראיתי מנאייק מחפשים שם, הם יצאו בדיוק שאני נכנסתי לשמחתי הרבה. בתוך כך, ועדת החוקה אישרה את הערכת איסור היציאה ל-50 המדינות האדומות ב-13 ימים עד ל-22-12. יושב ראש הוועדה חבר כנסת גלעד קריב הזהיר כי לא נשלח חוזרים מדינות אדומות להיות במלוניות אם אנשי צוות האוויר לא נדרשים אפילו ל-PCR עם חזרתם. בתקנות חובת הבדיקה בכניסה לישראל חלה חובת ה-PCR על כלל השבים מחול. לפני כ-3 חודשים הוחרגו מהחובה אנשי צוות אוויר המחוסנים מלא, למעט אם שבו מדינה אדומה ושהו ביותר מ-12 שעות. קריב דרש לדעת איך יכולה להיות הצדקה אפידמיולוגית לחיוב כלל השבים מהמדינות בסיכון מרבי למלוניות עד בדיקה שלילית, כאשר אפילו אם נושא אחד יצא חיובי, שאר נושאי המטוס יחויבו להמתין ליום השלישי לבדיקה נוספת, לוודא שלא נדבקו בטיסה. ולעומתם, צוות המטוס פטור אפילו מבדיקה פשוטה. משרד הבריאות השיב כי הנושא נמצא בבחינה. בלה בלה בלי בלה בלה, חרטה ופיטה, בלה 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 בלה. או, זה טוב מאוד. ירידה נרשמה במספר המתחסנים במנה הראשונה, כשרוב המתחסנים בימים האחרונים במנה הזו הם בני 5-12-11. בארבעת הימים הראשונים של השבוע התחסנו כ-25/ חרטה ופיטה 1000 במנת חיסון הראשונה, לעומת 37 חרטה ופיטה ראשון עד רביעי בשבוע שעבר. מדובר בירידה של חרטה ופיטה. וכולי וכולי וכולי, שקר וחזב, מלא נתונים מפוברקים שספק אם הם אמיתיים, כביכול לכאורה, לכאורה לכאורה, כביכול, כביכול לכאורה. אני רוצה להזכיר לכולם לבקר באתר של WeAct ובעמוד שלנו של WeAct ב-Live 528. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני אסיים בשיר אחרון, שיר שהוא בעצם חלק מה, אפשר לומר מה, מסדר היום שלנו כאן בתוכנית הזו, ואני קורא לכם להישאר איתנו עד סוף השיר, ממש לשיר איתנו את זה בבית. השיר הזה עוד יהיה להיט.
Babylon is gonna fall. Kumbaya, baya, kumbaya, way. Kumbaya, baya, kumbaya, way. Kumbaya, baya, kumbaya, way. Kumbaya, baya, kumbaya, way. My Lord, kumbaya, people, unite. It is sons of light, together we will win this fight. From up the hills, we'll shout this call. The Babylon is gonna fall. Kumbaya, baya, kumbaya, way. Kumbaya, baya, kumbaya, way. Kumbaya, baya, kumbaya, way. Kumbaya, baya, kumbaya, way. Hey, banu choshech legaresh, abeyadenu vaesh, kol echad wo katan. אסור החושך על השחור, סורה מפני האור. בדם ואש ונשמה למען עם האדמה, שרים שלום ואהבה. יחיד מלך יהובה. איו, קומביה, ביה, קומביה, ויה. קומביה, ביה, קומביה, ויה. קומביה, ביה, קומביה, ויה. קומביה, ביה, קומביה, ויה. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
אין עוד מלבדו, יחי המלך אדוני. שיהיה לנו שבוע צח ומוצלח, בעזרת אדוני נעשה ונצליח, והשם הבורא המלך יהובה עלינו ברחמיו ירוויח.